פסחים, דף סמך ח', מתחילים בעזרת השם, דף סמך ז', עמוד ב', 10 שורות מלמטה, במילים אמר מר. השינה, שאנחנו ישנים, השינה תופסת חלק גדול מאוד מהזמן שלנו במשך היום, וכשמחשבים את הזמן הזה במהלך כל החיים שאנחנו חיים פה בעולם הזה, השינה תופסת נתח נכבד מאוד מהחיים שלנו. זה נראה כמו זמן שמבוזבז, אבל יהודי אף פעם לא מבזבז זמן. אצל יהודי השינה היא עבודה בפני עצמה. בבית המקדש אנחנו יודעים שהיה קודש הקודשים, היה היכל, אולם, עזרה, הר הבית, היה דברים גדולים. המשנה במסכת תמיד, תחילת מסכת תמיד מספרת, שהיה גם מקום שבו הכהנים היו ישנים. בית מקדש, שינה, זה נראה כמו שני דברים שלא קשורים זה לזה. אולי זה בא ללמד אותנו, שכשאדם ישן כמו שצריך, והבית שלו הופך להיות כמו מקום להשראת השכינה, זה גם כן חלק מבית המקדש. השינה גם יכולה להפוך להיות חלק מבית המקדש, ואתה נוטל על זה שכר, גם על השינה, כשאדם הולך לישון כמו שצריך, והוא ישן כדי שיהיה לו כוח לעבודת השם, גם על השינה הוא יקבל שכר. היו הכהנים ישנים שנת לילה במקום שנקרא בית המוקד. המשנה מתארת שאם נטמע אחד מהכהנים בקרי, אסור לו הרי להיות אפילו לא בהר הבית עם הטומאה הזאת. כמו שהמשנה כאן מביאה, אמר מר, למדנו את זה בברייתא, על הפסוק שמצווה שאלה שהם תאורים, רק אלה יכולים להיות בתוך המחנה. אבל אלה שנטמעו צריכים לצאת מחוץ למחנה. הפסוק אומר, וישלחו מן המחנה כל צרוע וכל זב וכל תמי לנפש. אלה אסור להם להיות בתוך המחנה של השכינה או של הלוויה או של ישראל, כל אחד לפי המחנה שלו. כל זב, מה המילה כל בא לרבות? אז בברייתא למדנו, לרבות בעל קרי. בעל קרי הוא כמו זב. שניהם אסור להם להיות בעזרה, ואסור להם אפילו להיות בער הבית. העזרה נקראת מחנה שכינה, ער הבית נקרא מחנה לוויה. הם צריכים לצאת מחוץ לער הבית. אז אם הכהן נטמע בקרי, מה הוא עושה? משנה מתארת שהיה מין דרך מיוחדת, תת-קרקעית, לרדת מתחת לעזרה, מתחת לער הבית, שם היו הולכים במנהרה, מנהרה חשוכה, עוד בלילה. אז כתוב שהיו נרות בשני הצדדים, שהיו מאירים את המנהרה, והיה הולך במין מסלול שבתוך המנהרה, תובל, ואז נטהר מספיק כדי שיוכל לחזור חזרה לבית המוקד, אז הוא היה עם שאר הכהנים עד הבוקר, כשהיה מגיע הבוקר היה מהר יוצא מבית המקדש לביתו. כאן אנחנו לומדים שבאמת אסור לבעל קרי להיות בעזרה, אסור לו להיות בער הבית. מציינת הגמרא שהדברים, הדבר הזה, הברייתא הזאת שאומרת שלומדים מזב גם בעל קרי שגם הוא אסור לו להיות בבית המקדש, ואסור לו גם להיות בער הבית, הוא יוצא מחוץ לשתי מחנות כמו שזה נקרא, גם במחנה שכינה שזה העזרה וגם במחנה לוויה שזה הר הבית, מסייע לי לרבי יוחנן. הברייתא הזאת היא מחזקת את הדברים שאמר רבי יוחנן. רבי יוחנן אמר שתי הלכות. הלכה ראשונה, מחילות אותם מנערות שנמצאים מתחת לעזרה, לא נתקדשו בקדושת העזרה. אלא הם קדושת עזרה למנערות שמתחת לעזרה. זה הלכה אחת שאמר רבי יוחנן. הלכה שנייה, הוא בעל קרי משתלח לא רק חוץ למחנה שכינה, אלא חוץ לשתי מחנות, גם חוץ למחנה לוויה, לא רק מהעזרה, אלא גם מהר הבית. שתי הלכות שאמר רבי יוחנן. רש"י מבאר למה הוא אמר בדיוק את שתי הלכות, יש קשר ביניהם? אומר רש"י לא. אלא שהוא למד שתי הלכות ביחד מרבו, אז לכן הוא שנה אותם ביחד. מעניין מה שאומר התוספות ריד, על פי המשנה שפתחנו בה את השיעור בתחילת מסכת תמיד, שמתארת איך שהכהן שנטמע בקרי היה הולך למקווה לטבול, במנהרות. אז אומר התוספות ריד, זה הסיבה שרבי יוחנן שנה את שתי ההלכות האלה יחד, כדי ללמד אותנו איך יכול להיות שהכהן היה יורד לטבול בעזרה, איך הוא יכל ללכת באותם המחילות? התשובה היא, מכיוון שהמחילות אין להם קדושה של העזרה, לכן היה מותר לו ללכת באותם המחילות. וזו הסיבה שהוא היה צריך לצאת, מצד אחד הוא היה צריך לצאת מהעזרה, כי תמי קרי צריך לצאת מחוץ לעזרה, חוץ להר הבית. מצד שני, איך מותר לו ללכת באותה המנערה? למה לא אומרים לו, תלך מיד הביתה, אל תישאר כאן בבית המקדש. לך הביתה וגמרנו. למה נתנו לו? בגלל שזה, אמנם זה בגלל שהלילה, אבל איך בכלל נתנו אפשרות כזאת? היו צריכים למצוא פתרון, שיצא לגמרי, אין מה לעשות. למה נתנו לו ללכת דרך אותה המנערה, לטבול מתחת לבית המקדש? מכיוון שאותם המחילות לא התקדשו בקדושת העזרה, וזה מסתדר כפתור ופרח, למה הוא אמר את שתי הלכות יחד? כך מסביר התוספות ריד. טוב, אז אם כן, אנחנו כרגע, יש לנו כאן הלכה אחת, כדי שלא יהיה לנו מדי הרבה דברים מסביב, יש לנו כאן כרגע הלכה אחת שאיתה אנחנו יוצאים להמראה, כמו שזה נקרא, יוצאים להפלגה. ההלכה היא ההלכה שאמר רבי יוחנן. אחת מתוך שתי הלכות, אנחנו נתמקד באחת מהן. בעל קרי משתלח חוץ לשתי מחנות, אסור לו להיכנס לא רק לעזרה, אלא גם לא להר הבית. ובמילים אחרות, לא רק למחנה שכינה אסור לו להיכנס, אלא גם לא למחנה לוויה. שואלת הגמרא, מיטיבי, המשנה אומרת, משנה אחת לפני המשנה האחרונה במסכת זווים. משנה שמה כותבת שתי דברים. דבר ראשון, בעל קרי כמגע שרץ. תכף נראה את הדבר השני. בעל קרי הוא כמו אדם שהיה בינו לבין השרץ מגע, ולכן הוא נטמא טומאת שרץ. והטומאה של בעל קרי היא כמו מגע שרץ. עכשיו, יש לי כמה אפשרויות להסביר מה פירוש שהם דומים. הגמרא בוחרת ללמוד שהם דומים לעניין איפה מותר לאותו תמה להיכנס ומאיפה הוא צריך להשתלח. מה אליו? כשהמשנה מדמה בין בעל קרי לבין אחד שנטמע בשרץ, כנראה שמשווים ביניהם למחנותם, לאיזה מחנה מותר להם להיכנס. אנחנו יודעים שהפסוק, כמו שקראנו, שמדבר על שילוח אלה שהם לא תיאורים, מחוץ למחנה שכינה, מחוץ למחנה לוויה, אולי אפילו מחוץ למחנה ישראל, מחוץ לירושלים. הפסוק אומר ככה, וישלחו מן המחנה כל צרוע, זו הטומאה חמורה יותר, כל זב, שעליו אנחנו כרגע מדברים, שגם בעל קרי משווים אותו לזב, מהווה כל מרבים גם בעל קרי וכל זב, וכל תמי לנפש. מהמילה וכל, שכתובה לגבי תמי לנפש, שכוונת תמי מת, מרבים תמי שרץ. ודורשים שתמי שרץ, אדם שנטמא משרץ, הוא כמו תמי מת. שניהם, מאיפה משלחים אותם? רק ממחנה אחד, רק ממחנה שכינה, אבל מותר להם להיכנס למחנה לוויה. במילים אחרות, משלחים אותם רק מהעזרה. מותר להם להיכנס להר הבית, כל שכן לירושלים. ואם כן, כאן כתוב שבעל קרי הוא כמו מגע שרץ. אז אם מגע שרץ רק למחנה שכינה אסור לו להיכנס, מחנה לוויה מותר לו, אז אולי נאמר שגם בעל קרי מותר לו להיכנס למחנה לוויה, אז איך רבי יוחנן אומר שאסור לו להיכנס למחנה לוויה, דיין שאסור לו להיכנס להר הבית? מתרצת הגמרא, לא חייב להיות שהמשנה שמשווה בין בעל קרי לבין שרץ, משווה אותם לעניין איזה מחנה הם צריכים להיות ולאיזה מחנה אסור להם להיכנס. יכול להיות שהמשנה משווה ביניהם לטומאתם. הרי יש כאלה שהם, יש שורה של סוגי טומאות. עכשיו, כמה זמן כל אחד מהם טמא? אז בגדול יש שני טווחי זמן. יש חלק מהטמאים שנטמאים ליום אחד, עד הערב, ויש חלק שנטמאים שבעה ימים. אז אולי נאמר שההשוואה בין בעל קרי לטמא שרץ, זה למשך הזמן שהוא נטמא, ששניהם נטמאים רק עד הערב. אולי זה הכוונה, זה נקרא לטומאתם. שואלת הגמרא, מה, המשנה צריכה ללמד אותנו שגם בעל קרי כמו תמי שרץ, תמי רק עד הערב? מה תמי שרץ, מה יותר ברור לנו בתמי שרץ שהוא תמי עד הערב, שאנחנו משווים את הבעל קרי אליו, אולי תשווה את השרץ לבעל קרי. מאיפה יודעים שהם תמיים עד הערב? זה שניהם כתובים מפורש בפסוק. לתומתם, אי תומת ערב כתיב בי, ואי תומת ערב כתיב בי. אצל כל אחד מהם כתוב מפורש, אצל אחד שנוגע בשרץ, מה התורה אומרת? כל הנוגע בהם במותם, יטמע עד מתי? אומרת התורה עד הערב, זה כתוב לגבי שרץ, גם לגבי בעל קרי כתוב. ואיש אשר תצא ממנו שכבת זרע, אז בהמשך כתוב עד מתי הוא תמה, ותמה עד הערב. אז למה בעל קרי צריך ללמוד מתמה שרץ את המשך הזמן שהוא תמה? בשביל זה המשנה צריכה לתרוח וללמד אותנו שבעל קרי תמה משך זמן כמו תמה שרץ. משניות צריכות לחדש דברים שלא כתובים מפורש בפסוק. אז אם כן, לא ייתכן שזה מה שהם באו ללמד, את העניין שהם תמאים עד הערב, אלא לאו, מה חייבים לומר? שכשהמשנה משווה בין תמה שרץ לבין בעל קרי, זה להשוות למחנותם, ששניהם יוצאים רק מהעזרה ולא מהר הבית. רק ממחנה שכינה ולא ממחנה לוויה, ככה לכאורה צריך להגיד. אז אם ככה קשה על רבי יוחנן, כי רבי יוחנן אמר שבעל קרי משתלח גם ממחנה לוויה, גם מהר הבית. דוחה הגמרא, לא. המשנה לא באה ללמד אותנו לעניין איזה מחנה נכנס, כי הרי כל אחד מהם יש לו מחנה אחר. הבעל קרי אסור לו להיכנס אפילו למחנה לוויה, אפילו לא להר הבית. לעומת זאת, משרץ, מותר להיכנס למחנה לוויה, מותר להיכנס להר הבית, רק אסור לו להיכנס לעזרה. למחנה שכינה. אז מה משווים ביניהם? לעולם משווים ביניהם לטומאתם, אבל לא למשך הזמן שהם טמאים, אלא משווים ביניהם איך הם נטמאים, איך מתחילה הטומאה אצלם, איך הוא נטמא. משווים ביניהם. ואקא משמלן, זה מה שבא ללמד אותם, דבעל קרי נטמא בכזאת קלות, כמו שנטמא מגע שרץ. מה מגע שרץ? מטמא באונס, גם אם האדם המגע בינו לבין השרץ קרה באונס, זה ממש לא היה בכוונה. אבל מציאות שהוא נגע, אז הוא נטמא. אותו דבר, אף בעל קרי מטמא באונס. כאן רש"י מבאר מה הכוונה באונס, אפילו שזה הגיע לו מחמת ריבוי אכילה ושתייה, ואיך שהרמב״ם כותב, המקרה מול אונס, לא על ידי בשר, לא על ידי אכילה ושתייה, דעני שזה קרה לו על ידי אונס, בכל זאת הוא נטמא. אז אם כן, ייתכן מאוד לבאר שזאת ההשוואה בין בעל קרי לבין תמי שרץ. כמו שתמי שרץ, לא משנה מה הסיבה שנוצר מגע בין השרץ לבין האדם, בכל מקרה בן אדם יהיה תמי, ככה גם לגבי בעל קרי, גם אם זה קרה באונס, בכל זאת הוא נטמא. ואם ככה לא צריך לבאר שהמשנה שמשווה בין בעל קרי לבין תמי שרץ, בא ללמד לעניין שהם שניהם צריכים לצאת מאותו מחנה. לא, יכול להיות שכל אחד יש לו מחנה בפני עצמו, תמי שרץ אמנם רק ממחנה שכינה צריך לצאת, אבל ייתכן שרבי יוחנן צודק, צריך לומר שרבי יוחנן צודק, שהבעל קרי יוצא גם מהמחנה של הלוויה, גם מהר הבית. הבנתי, מה שכתוב, בעל קרי כמגע שרץ, זה איך מתחילה הטומאה. שכמו שרץ, לא אכפת לי איך קרה המגע בין האדם לבין השרץ, באונס, לא באונס, בכל מקרה, האדם תמה. אותו דבר גם בעל קרי, גם באונס תמה. זה מה שרוצים להגיד שהם שווים, ולא לעניין מאיזה מחנה משלחים אותם. רגע, אותה משנה שעליה אנחנו מדברים, המשנה אחת לפני האחרונה שם, במסכת זווין. שם כתוב עוד הלכה. המשנה שם כותבת ככה. קודם כל היא מביאה את הלכה שעליה דיברנו, בעל קרי כמגע שרץ, ומיד אחר כך מה כתוב? בועל נידה כתמי מת. אנחנו רוצים להאמין שיש כאן איזשהו דבר מקביל בין שתי ההלכות האלה. הרי המשנה מביאה אחת אחרי השנייה. אז רגע, אם אתה רוצה להעמיד שמה שישבו בעל קרי לתומת שרץ זה לדרך איך הוא נטמע, שהוא נטמע גם באונס, אז אתה רוצה לבאר את זה גם כן בהלכה השנייה, בועל נידה כתמי מת לתומעה שלו, למאי? לאיזה עניין משווים ביניהם? אילמה גם ביניהם משווים לעניין תומעתם? עכשיו, פה לא כל כך שייך העניין הזה אונס, אלא פה שייך יותר העניין שמשך הזמן שהם נטמעים. מה אתה רוצה לומר? שכמו שתמי מת, אדם שנטמע, כי הוא נגע במת, או שהוא היה באוהל של מת. כמה זמן הוא נטמע? 7 ימים. כמו שהתורה כותבת מפורש, פרשת חוקת. אותו דבר, גם, אתה רוצה ללמוד, שבאוהל נידה, אדם שבאוהל נידה, הוא גם כן נטמע שבעה ימים? זה מה שהמשנה מחדשת? לא צריך את החידוש הזה. הרי היי תומת שבעה כתיב בי. גם לעניין תמי מת, התורה כותבת מפורש, הנוגע באמת לכל נפש אדם ותמי שבעת ימים. וגם היי תומת שבעה כתיב בי. גם לגבי בועל נידה כתוב ותמי שבעת ימים. אז מה המשנה מחדשת כאן? אלא לאו, וכי לא בהכרח צריך להשוות בין מה שהמשנה אומרת בועל נידה לבין תמי מת, שכמו שתמי מת אסור לו להיכנס רק לעזרה, רק למחנה שכינה, אבל להר הבית מותר לו להיכנס, למחנה לוויה מותר לו להיכנס, ככה גם בועל נידה אסור לו רק להיכנס למחנה שכינה, אלא לאו למחנותם. אז אם כן, אנחנו כמו שאמרנו רוצים להאמין ששתי ההלכות שכתובות במשנה הזאת הן מקבילות. אז כנראה גם ההלכה הקודמת שלמדנו בעל קרי כמגש ארץ, זה גם כן למחנותם. מידי סייפה למחנותם, עבירי שנה מלמחנותם. אז כמו שכאן אתה אומר, שלאותו מחנה שאסור לתמי מת להיכנס, שזה מחנה שכינה, זה עזרה. ככה גם לבועל נידה אסור, רק לעזרה אסור לו להיכנס. ככה גם מה שכתוב, שבעל קרי זה כמגש ארץ, זה גם לעניין מחנותם. כמו שמגש ארץ אסור לו להיכנס רק למחנה שכינה, ככה גם בעל קרי יהיה אסור לו להיכנס רק למחנה שכינה, אבל למחנה לוויה מותר לו להיכנס. אז איך רבי יוחנן אוסר לבעל קרי להיכנס גם למחנה לוויה? אומר, רגע, זה ראיה? מי דעירייה? מה, הם שייכים אחד לשני? שתי ההלכות במשנה? לא חייב להיות. הכדי איתה, מה שאתה אומר שבעל קרי כתמי שרץ, זה נאמר לעניין שכמו שתמי שרץ נטמע גם עם המגע בינו לבין השרץ, בין האדם לבין השרץ היה באונס, בכל זאת האדם נטמע, אז ככה גם בעל קרי נטמע באונס, זה לתומתם. והכדי איתה, לעומת אותה הלכה השנייה שכתוב בועל נידה כתמי מת, זה לעניין מחנה שכמו שתמי מת אסור לו להיכנס רק למחנה שכינה רק לעזרה, ככה גם בועל נידה. אם כן, המשנה אחת לפני האחרונה במסכת זווים שעכשיו קראנו לא דוחה את דבריו של רבי יוחנן, אלא הם שרירים וקיימים לעד ולעולמי עולמים, שבעל קרי אסור לו להיכנס למחנה שכינה דיינו לעזרה, ואסור לו להיכנס גם למחנה לוויה דיינו להר הבית. החידוש של רבי יוחנן, הגמרא מנסה להקשות על רבי יוחנן מברייתא, אבל גם את הקושייה הזאת הגמרא תדחה. מי טבעי, ברייתא הזאת באה לעשות הגבלה בין הדרגות טומאה, הרי יש טמא יותר ויש טמא בדרגת טומאה נמוכה יותר, לבין להבדיל דרגות קדושה. בבית המקדש או במחנות, מחנה שכינה, מחנה ישראל, יש גם כן דרגות. אז הברייתא מנסה לעשות הגבלה ביניהם. הטומאה הכי חמורה זה טומאת מצורע. אחר כך טומאת זב. אחר כך טומאת תמי מת. במקביל, להבדיל, המקום הקדוש ביותר, לעניין מה שאנחנו כרגע מדברים, שהתמיים צריכים לצאת מחוץ למחנה, המקום הקדוש ביותר זה מחנה שכינה. המקום מספר 2 זה מחנה לוויה. מקום מספר 3 זה מחנה ישראל. עכשיו כשנקרא את הברייתא, אז אנחנו במקום להגיד מחנה שכינה, מחנה לוויה, מחנה ישראל, נקרא לזה בפועל איך שזה היה. מחנה שכינה זה העזרה, מחנה לוויה זה הר הבית, ומחנה ישראל זה ירושלים בין החומות של ירושלים העתיקה. הברייתא מגבילה ואומרת, מצורע הוא הרי הטומאה החמורה ביותר. אז כשהתורה כותבת, צו את בני ישראל וישלחו מן המחנה כל צרוע וכל זב וכל תמי מת, כל תמי לנפש, מתכוונת שהמצורע צריכים לשלח אותו הכי הרבה מחוץ למחנה, מחוץ לכל שלוש המחנות. לכן אומרת הברייתא, הגמרא מביאה קושייה מהברייתא הזאת, מיתי, וכתוב, מצורע צריך להשתלח מחוץ למחנה, חוץ לכל השלוש מחנות, אסור לו להיכנס אפילו לירושלים. הוא חמור מזב. זב, מותר לו להיכנס לירושלים. זב, למרות שהוא יותר קל ממצורע, הוא חמור מתמי מת. ולכן, בעוד שלזב אסור להיכנס להר הבית, לטמאי מת מותר להיכנס להר הבית. זאת אומרת, במילים אחרות, מצורע יוצא גם מהעזרה, גם מהר הבית וגם מירושלים, זב יוצא גם ממחנה שכינה וגם מהר הבית, אבל טמאי מת יותר קל, הוא רק יוצא מהעזרה. וכאן הברייתא מוסיפה עוד משפט. יצא בעל קרי שטמאי מת חמור ממנו. ואם אנחנו מסדרים את זה בדרגות הטומאה, אז אם טמאי מת הוא מספר 3, הטומאה הכי נמוכה, ובעל קרי פחות ממנו, אז הוא מספר 4. אז מה תגיד? שלאן הוא ייכנס? לירושלים לכאורה ודאי יהיה מותר לו להיכנס, להר הבית ודאי יהיה מותר לו להיכנס, כי הרי יותר קל מטמאי מת. אם לטמאי מת מותר להיכנס להר הבית, כל שכן לבעל קרי היה אמור להיות מותר להיכנס להר הבית. טוב, להגיד לו להיכנס לעזרה, זה כבר לא נגיד לו. בכל זאת, יש גבול. אבל לכאורה, אתה רואה פה מפורש בברייתא, שבעל קרי יותר קל מטמאי מת. אז לפחות למקום שמותר לטמאי מת להיכנס, למחנה של הר הבית, ודאי יהיה מותר לבעל קרי להיכנס לשם. לכאורה. זה קושייה על רבי יוחנן. זה מה שהגמרא פה מדייקת. מה יצא? יצא בעל קרי שהוא בתחתית הדרגות הטומאה, הוא בטומאה הכי נמוכה, שטמאי מת אפילו שהוא בשלוש דרגות הכי קל, חמור ממנו, מבעל קרי. מה פירוש יצא? מאיפה יצא? לאו יצא מכלל זב, שהוא לא נאסר להיכנס לאותו מחנה של זב, אסור להיכנס לשם, כי הוא יותר קל מזב. בעוד של זב אסור להיכנס להר הבית, הוא מותר לו. ובא לכלל טמאי מת, שלטמאי מת מותר להיכנס לזב, הר הבית, וגם לא יהיה מותר, כי יותר קל אפילו מטמאי מת. דטמאי מת חמור ממנו ומותר במחנה לוויה, כל שכן שלא יהיה מותר להיכנס למחנה לוויה עדיין להר הבית. אז אם כן, זה קושייה על דבריו של רבי יוחנן שאמר שבעל קרי אסור לו להיכנס להר הבית. הוא משתלח משתי מחנות, גם מהעזרה וגם מהר הבית. פה לכאורה נראה שהוא משתלח רק מהעזרה ולא מהר הבית. נוכל הגמרא את איך שאנחנו הבנו את דברי הברייתא, לא זה הכוונה. הוא לא יצא מכלל החומרה של זב, שזב אסור לו להיכנס לא לעזרה ולא להר הבית, והוא מותר לו להיכנס להר הבית. לא, להפך, הוא בעניין הזה כמו זב. כמו שלזב אסור להיכנס לא לעזרה ולא להר הבית, גם לא אסור להיכנס לא לעזרה ולא להר הבית. אז מאיפה יצא בעל קרי? יצא ממחנה טמאי מת. הוא יצא מהר הבית, אסור לו להיכנס להר הבית של טמאי מת, מותר כן להיכנס לשם. ולאן הוא נכנס? למחנה זב. מותר לו להיכנס רק לירושלים. ואם כאן תשאל, הרי טמאי מת חמור מבעל קרי, והוא מותר לו להיכנס להר הבית, אז למה שלבעל קרי יהיה אסור? זה מה שאומרת הברייתא. ואף על גב לטמאי מת חמור ממנו. ובכל זאת הוא מותר במחנה לוויה, מותר לו להיכנס להר הבית, אז הייתי אומר שגם לבעל קרי כל שכן שיהיה מותר. למה בכל זאת אסור? למי דדם אלי מדמין עלי. אנחנו מדמים את בעל קרי למי שדומה לו יותר, לזב. כי בשניהם הטומאה יוצאת מגופו של האדם. אז הדרגת הטומאה שלהם היא דומה בעניין הזה. וכמו שלזב אסור להיכנס להר הבית, ככה לבעל קרי גם אסור. אז אם כן, דבריו של רבי יוחנן יציבים ועומדים. בעל קרי אסור לו להיכנס לא לעזרה ולא להר הבית. אחרי שהוא עמד רבי יוחנן מול הקושייה מהמשנה ומול הקושייה מהברייתא, עכשיו הגמרא מביאה ברייתא לסייע לרבי יוחנן. תנא תנא כמד רבי יצחק בר אבדימי. פסוק אומר, כי יהיה בך איש אשר לא יהיה טהור. מקרה לילה. מה איתו? בעל קרי, בקיצור, מה איתו? אומרת התורה, ויצא אל מחוץ למחנה. בסדר? איזה מחנה? לא יודע, בוא נראה. אחרי זה ממשיכה התורה ואומרת, אחרי שהיא נותנת לו מה לעשות, אומרת לו מה לא יעשה. לא יבוא אל תוך המחנה. ככה הולך הפסוק. הברייתא דורשת ככה. ויצא אל מחוץ למחנה, זו מחנה שכינה. צריך לצאת מהעזרה, אסור להיכנס לעזרה. נלך עם הברייתא, כן? צריך לצאת מהעזרה, ויצא אל מחוץ למחנה. אחרי זה אומרת, התורה לא יבוא אל תוך המחנה. מה פירוש? זו מחנה לוויה, שלא ייכנס למחנה לוויה, שלא ייכנס להר הבית. מה לומדים מפה? תכף הגמרא תשאל, מה זאת אומרת? אתה אומר לו שיצא מהעזרה. איך יוצאים מהעזרה? מסביב העזרה יש את הר הבית, הוא חייב להיכנס להר הבית. איך אתה אומר? ויצא אל מחוץ למחנה. בסדר, אני יהודי טוב, רוצה לשמוע למה שהתורה אומרת. התורה אומרת שאם חלילה חלילה, יש כאן בעל קרב בבית המקדש, כן? בבית המקדש אנחנו מקווים שזה לא יקרה. אז מה אומרת התורה? מה צריך לעשות? יצא אל מחוץ למחנה. בסדר גמור, מיד יוצאים. איך יוצאים מחוץ למחנה? איך יוצאים מחוץ למחנה שכינה מחוץ לעזרה? הרי מסביב יש את הר הבית, חייבים לעבור דרך הר הבית. אומרת התורה, לא יבוא אל תוך המחנה, אל תכנס להר הבית. אז איך אני אצא? תכף הגמרא תשאל. אבל בכל אופן, בזה שיש פה מחנה ועוד פעם מחנה, מכאן לבעל קרי, בדיוק כמו שאמר רבי יוחנן, שיצא חוץ לשתי מחנות, גם מהעזרה וגם מהר הבית. עכשיו מה שואלת? בשני לשונות. קודם כל לשון ראשון, אמר לי, אז רבי יצחק בר עבדימי, כשהתנא הביא לו את הברייתא הזאת, אומר לו, מה פירוש פה? אתה אומר לו, תצא מהעזרה, אבל אל תכנס להר הבית. איך אתה מדבר איתו? הקטי לא הילטי, הפיקטי, עוד לא הכנסת אותו להר הבית, אתה אומר לו שלא ייכנס להר הבית, הוא לא יכול לצאת מהעזרה בלי לעבור דרך הר הבית. אפילו לשון אחר, לשנח רינה, הקטי לא הפיקטי, עוד לא אמרת לו לצאת מהר הבית. הילטי, אתה אומר לו שלא ייכנס להר הבית? כי הרי מהחלק הראשון של הפסוק אומרים לו רק שלא ייכנס לעזרה. אז מה אתה אומר לו? אתה אומר לו ככה, לא יבוא אל תוך המחנה. עדיין לא אמרת לו שהוא צריך לצאת, איך אתה אומר לו שלא יבוא? בכל אופן, הרעיון של השאלה, שאם אתה אומר קודם כל שהוא צריך לצאת ממחנה שכינה, ורק אחר כך הוא צריך לצאת ממחנה לוויה, משהו פה לא מסתדר. אתה אומר לו שיצא ממחנה שכינה, ולא ייכנס למחנה לוויה. אז במילים אחרות, אתה אומר לו, תצא מהעזרה ואל תיכנס להר הבית. איך אפשר לצאת מהעזרה בלי לעבור דרך הר הבית? אלא מתקן את הגמרא, את דברי הברייתא, אלא אימה, מה פירוש מחוץ למחנה, ויצא אל מחוץ למחנה, זה קודם כל מחנה לוויה, לא כמו שאמרנו קודם, שזה מחנה שכינה. מה שאומרת, הוא אומר פעם ראשונה ויצא אל מחוץ למחנה, המצווה הראשונה, זה שלא ייכנס להר הבית. מה שכתוב אחר כך, לא יבוא אל תוך המחנה, זו מחנה שכינה. דיינו, אומרים לו, תשמע, אם זה מה שקרה מקרה לילה, אז דבר ראשון ויצא אל מחוץ למחנה, אם הוא היה בהר הבית, שיצא מהר הבית. אבל אומרים לו, תשמע, כשאתה בא לצאת מהר הבית, יש לך שני דרכים, או לצאת החוצה לגמרי, או לצאת, דיינו להיכנס לעזרה. אז אומרת התורה, כשאתה בא לצאת עכשיו מהר הבית, אני אומר לך הרי, ויצא אל מחוץ למחנה, אז תפנה החוצה, אל תפנה פנימה. לא יבוא אל תוך המחנה, אל תכנס לתוך העזרה. מתקיף לרבינה, בא רבינה עם קושייה עצומה, על כל הברייתא הזאת. מה אתה אומר? שהתורה אומרת על אותו אחד שיש לו מקרה לילה ויצא אל מחוץ למחנה, לא יבוא אל תוך המחנה, אז יש שתי מחנות. לא מחנה לוויה ולא מחנה שכינה, לא להר הבית ולא לעזרה. מי אמר? אולי בעל קרי רק אסור לו להיכנס לעזרה. אז אתה שואל למה כתוב פעמיים מחנה? כל אחד. זה דבר אחר. קודם כל כתוב כאן, מצוות עשה. אם הוא היה בעזרה ויצא אל מחוץ למחנה, אסור לו להיכנס לעזרה. אחרי זה מצוות לא תעשה, לא יבוא אל תוך המחנה. אבל אולי מדברים פה רק על אותו מחנה. מי אמר לך שמדברים פה גם על המחנה לוויה? מי אמר לך שמדברים פה גם על הר הבית? אולי מדברים פה רק על מחנה שכינה, רק על העזרה, שרק לשם אסור לבעל קרי להיכנס. וזה מה שהוא שואל, אימה, אידי ואידי, גם ויצא וגם לא יבוא, שניהם מדברים למחנה שכינה, שניהם מדברים על העזרה. ולמה כתוב גם מה יעשה וגם מה לא יעשה? שאם הוא ייכנס לעזרה, ולעבור עליו בעשה ולא תעשה, הוא יעבור גם על מצוות עשה, שכתוב ויצא אל מחוץ למחנה והוא לא יצא, וגם במצוות לא תעשה, שכתוב לא יבוא והוא כן בא לתוך המחנה, ואולי מדברים פה על אותו מחנה. תרץ את הגמרא, אם כן, אם זה נכון שיש כאן, מדברים על אותו מחנה רק על העזרה, רק יש פה גם עשה וגם לא תעשה, למה צריך לכתוב פעמיים את המילה מחנה? למקרא, ויצא אל מחוץ למחנה, זה מצוות עשה, ולא יבוא אל תוך. וזה מצוות, לא תעשה, מה צריך לכתוב עוד פעם המחנה? למה לי? אלא למה כתוב פעמיים המחנה? שמע מינה ליתן לו מחנה אחרת, גם אסור לו להיכנס למחנה לוויה, להר הבית, וגם אסור לו להיכנס למחנה שכינה, לעזרה. חוזרים לקורבן פסח. אומרת הגמרא, במשנה למדנו שכשחל ערב פסח בשבת, ובאים להקריב קורבן פסח, אז רק דברים שאתה חייב לעשות אותם דווקא בערב פסח, הם דוחים שבת, כמו למשל שחיטת הקורבן, זריקת הדם, וגם ומיחוי קרביו. שואלת הגמרא, מה עם מיחוי קרביו? מה פירוש? מביאה הגמרא שני הסברים. הסבר ראשון, רב הונא אמר שמנקבן את המעיים בסכין, כדי שכל הצואה והפרש יצא החוצה ואז הבשר לא יסריח. זה הסבר אחד. חי אבר רב אמר, שירקה דמאיה, דנפקה אגב דוחקה לסכינה. שירקה הכוונה ליחה. ליחה שבמאיים, דנפקה שהיא יוצאת על ידי שדוחקים את הסכין. ואז מוצאים את אותה ליחה. אז אם כן, מה הכוונה מיחוי? זה ליחה. מיחוי קרבה ולדחוק את הליחה שיש. זאת אומרת שמיחוי זה לשון דבר מאוס. אמר רבי אלעזר, מה הייתה מדחייה ברב? איפה מצא חייה ברב שמיחוי זה דבר מאוס? נכתיב הבטחה של הנביא ישעיה לגבי העתיד. פסוק אומר, וראו כבשים, עם ישראל יצאו למראה, כמו המשל של כבשים שיוצאים למראה, ככה יהיה כל כך טוב לעם ישראל, כמו שכבשים, אתה רואה אותם במראה, דשן וטוב, אין אף אחד שלוחץ אותם, אף אחד שדוחק אותם, רגועים, שלווים, פסטורליות, כמו שזה נקרא, כל טוב, כל נפלא, ככה גם עם ישראל יהיה להם טוב לעתיד לבוא. וראו כבשים, ממשיך הפסוק ואומר, כדוברם, כמו שדיברו והבטיחו להם הנביאים. ואז ממשיך הפסוק, וחורבות מחים, חורבות של מחים, גרים יאכלו. מה זה מחים? אומרת הגמרא, זהו, שזה דבר מאוס. דכתיב וחורבות מייחים גרים יאכלו. מה עם משמע? מה הכוונה חורבות מייחים גרים יאכלו? או גרים יאכלו? כדי מתרגם רב יוסף. רב יוסף הסביר את הפסוק. מה זה וחורבות מייחים? ונכסיון, חורבות הנכסים. מייחים, דרשעיה. הוא רוצה לקרוא לזה בלשון מאוס, אז הוא קורא לזה מייחים. צדיקה יחסנון. זה הכוונה גרים יאכלו, הצדיקים. כמו שהם רק מרגישים כמו גרים בעולם הזה, לא תושבים, הם יזכו לעתיד לנחול את אותם הנכסים. בכל אופן רואים שהפסוק מנסה להדביק לרשעים איזשהו תואר מאוס, קורא לזה מייחים. מכאן חייה ברב לומד שמה שכתוב מיחוי קרביו זה הוצאת הליחה המאוסה. עכשיו, אחרי שהסברנו את החלק השני בפסוק, וחורבות מייחים גרים יאכלו, עכשיו צריך להסביר את החלק הראשון של הפסוק, וראו כבשים כדוברם. מה הפירוש של המילים האלה? אמר מנשיה בר ירמיה אמר בשם רב, זה המשך של תחילת דברי הנבואה. וראו כבשים כמדובר בם, כדוברם, זאת אומרת שהם יראו כמו שכבשים במראה, טוב להם, לא חסר להם כלום, שלווה, מנוחה, בלי שום דוחק. ככה גם הצדיקים לעתיד לבוא, יהיה להם טוב, לא יחסר להם שום דבר. כדוברם, מה פירוש כדוברם? כמדובר בם, כמו שהנביא הבטיח להם. מה כמדובר בם? איפה מצאנו שהנביאים הבטיחו? אמר הבאי, הנה פה, וחורבות מחים גרים יאכלו. זה מיד המשך של הפסוק. וראו כבשים כדוברם, כמו שכבשים הולכים למראה והכל טוב להם, אז ככה גם הצדיקים יהיה להם טוב לעתיד לבוא, כדוברם כמו שהבטיחו להם הנביאים. איפה הבטיחו להם הנביאים? ההמשך של הפסוק, וחורבות מייחים את הנכסים של הרשעים, גרים יאכלו, הצדיקים ירשו, אז יהיה להם טוב. ככה מסביר הבאי. אמר לי רבה, תראה, אם הפסוק היה מתכוון פה לומר דבר אחד ארוך, כמו שאתה רוצה לומר, וראו כבשים, שכמו שכבשים הולכים למרעה וטוב להם, ככה גם עם ישראל יהיו לעתיד, כדוברם, כמו שהבטיחו להם הנביאים, מה הבטיחו להם? חורבות מיחים גרים יאכלו. שאת הנכסים של הרשעים הם ירשו הצדיקים. אז מסתדר, אבל מה זה? וחורבות. כדוברם וחורבות מיחים גרים יאכלו, מה הבטיחו להם? והחורבות. כשאתה אומר הבטיחו, מה הבטיחו? הבטיחו איזשהו דבר. אתה לא אומר, קיבלתי הבטחה, מה ההבטחה שקיבלתי? ואני אזכה לחיי העולם הבא. מה ואני אזכה לחיי העולם הבא? שאני אזכה לחיי העולם הבא, מה צריך להוסיף וו? אתה מדבר על ההבטחה, תגיד את ההבטחה, מה אתה צריך להוסיף ו? אם כדוברם זה חורבות גרים, חורבות מיחים גרים יאכלו, אז זה ההבטחה. בלי וו בהתחלה. כזה כתוב וו בהתחלה, זה כמו מדבר, יש כאן שני דברים. דבר אחד אני רוצה להגיד לך נבואה, אני רוצה להגיד לך שני נבואות. שתי נבואות. נבואה אחת, וראו כבשים כדוברם. ודבר נוסף, חורבות מיחים גרים יאכלו. זה מסתדר וו, לכתוב לפני יו וחורבות. אז לכן, אמר לי רבה, לא מסתדר לי שזה מה שהכוונה כדוברם, שההבטחה של הנביאים זה ההמשך של הפסוק, וחורבות מיחים גרים יאכלו. אלא, כי היא כתיב חורבות, אם היה כתוב חורבות בלי וו כדי כאמור, הייתי מסכים איתך שזה הנבואה שהבטיחו הנביאים שהם יקבלו את הנכסים של הרשעים, הצדיקים יקבלו את הנכסים של הרשעים. אבל אשתא דכתיב וחורבות עם וו, סימן שיש כאן שתי הבטחות, שתי נבואות. מילתא אחרי תקאמר, אלא אמר רבא, קודם כל הנבואה הראשונה כבר אמרת. שהם יזכו, הנבואה החלק השני כן, וחורבות גרים, וחורבות מיחים גרים יאכלו, אמרת שהנבואה היא שהצדיקים ירשו את הנכסים של הרשעים. עכשיו, מה זה וראו כבשים כדוברם? פה כבר יש משהו הרבה יותר מיוחד. מה? כדי רב חנן אל אמר רב, דאמר רב חנן אל אמר בשם רב, לעתיד, כשאתה תלך לרב, היום אנחנו הולכים לרבנים, כבוד הרב, בקש ממך, תעזור שיהיה לי ישועה בפרנסה, תעזור שיהיה לי ישועה בבריאות, תעזור שיהיה לי ישועה עם זיווגים, לעתיד, תבוא לצדיק, תעזור שיהיה לי ישועה עם תחיית המתים. עתידים צדיקים שיחיו את המתים. מאיפה אני לוקח את זה? כתוב כאן, וראו כבשים כדוברם. מה זה וראו? כתיב אחה וראו כבשים כדוברם, או כתיב הטם, פסוק במיכה. יראו בשן וגלעד כימי עולם. לעתיד לבוא מה יהיה, אומר הנביא מיכה, שהיה קצת לפני ישעיהו הנביא אפילו. אומר, יראו בשן וגלעד כימי עולם. מה הכוונה כאן? הכוונה כאן לתחיית המתים. איפה אתה יודע? מי זה בשן וגלעד? זה שתי מקומות מעבר הירדן. הנחלת בני גד ובני ראובן וחצי שבט המנשה. בשן, גלעד, גולן, מה שצפון עבר הירדן, זה בשן וגלעד. אבל מה זה בא לרמז? מי הגיע משם? שני נביאים שיחיו מתים. זה מה שאומרת הגמרא. מה זה בשן? זה בא לרמז על אלישע. הבא מן הבשן, מי אמר לך שהמוצא של אלישע הנביא זה מהבשן, שנאמר, היו שתי ראשי משפחות, שני ראשי משפחות שהיו בבשן, ויעני, יעני ושפט, הם היו בבשן. עכשיו, שפט היה לו בן, קראו לו אלישע, אז הוא גם היה מהבשן. הכתיב פה אלישע בן שפט, אשר יצק מים על ידי אליהו, בכל אופן הוא היה משמש בקודש אצל אליהו הנביא. אבל רואים מפה, שמשפט הגיע אלישע, אלישע הנביא. אז כשהפסוק אומר, יראו בשן וגלעד, בשן הכוונה לאלישע הנביא. מרמז על אלישע הנביא. עכשיו, מה זה גלעד? אליהו הגלעדי, אליהו הנביא. גלעד זה אליהו שנאמר, ויאמר אליהו התשבי מתושבי הגלעד וגומר. מה משותף בין אלישע לבין אליהו הנביא? שני הנביאים האלה יחיו מתים. אם כן, מה הפירוש של הפסוק? במיכה, יראו. מה זה יראו? יחיו מתים. בשן וגלעד כימי עולם, כמו שהחיו מתים אלישע ואליהו הנביא, כימי עולם, בשן וגלעד. ככה גם עתידים צדיקים להחיות מתים. וזה מה שאומר הנביא ישעיהו מאוחר יותר, וראו גזרה שווה, מה שכתוב, יראו בשן וגלעד, כימי עולם, וראו. גם לעתיד לבוא, הצדיקים יחיו מתים, וראו כבשים. למה הצדיקים מרומזים במילה כבשים? שהם עוסקים בכבשונו של עולם, הם עתידים להחיות מתים, כך מסביר המהרש"א. בכל אופן, וראו כבשים, הם יחיו מתים. אומר ישעיהו הנביא, מאיפה אני לוקח את זה? כדוברם, כמו דברי הנביא מיכה שקדם לי, שהוא אמר, יראו בשן וגלעד כימי עולם. אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר בשם רבי יונתן, עתידים צדיקים שיחיו מתים, כמו שכבר אמרנו, הוא לוקח, מביא לזה ראיה אחרת, שנאמר, עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים. ישבו. בסדר גמור, כשיושבים, לא צריך משענת, כן? בדרך כלל כשאדם לוקח מקל בשביל להישען, זה כשהוא עומד. ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים, ואיש משענתו בידו, מרוב ימים. אז פורש הפשוט, כן, בירושלים לעתיד לבוא, אתה תראה זקנים וזקנות עם המקל של הזקנים. ישבו, והם יהיו כל כך מבוגרים מרוב ימים. אבל הוא דורש, מהרש"א מסביר, מה זה ישבו? תגיד, ילכו עם ישענתו בידו, הולכים עם מקל. או יושבים, למה צריך את המקל? אתה יכול לתת את המקל לאחד הנינים. למה אתה צריך להחזיק את זה ביד? למה צריך להיות משענתו בידו? הוא אומר, משענתו מרמז על אותה משענת. איזה משענת? כתיב, אלישע הנביא אמר למשרת שלו, גחזי, לך תחיה את בן השונמית, איך תחיה אותו? ושמת משענתי על פני הנער. זאת אומרת שהמשענת מרמז על תחיית המתים. יפה מאוד, אז איש משענתו בידו, הזקנים והזקנות, ברחובות ירושלים, איש משענתו בידו מרוב ימים. יהיה להם אפשרות להחיות מתים, יהיה להם את המשענתו. יש כאן עוד דיוק, למה באמת, אולי נגיד, מדובר פה, הזקנים יהיה להם משענת. למה, כתוב, למה לא כתוב ומשענתם בידם? אתה מדבר על הזקנים והזקנות. מה זה ואיש משענתו? הצדיקים עתידים להחיות מתים, שזה מרומז במילה משענת. לפי זה אפשר לבאר, שזה הכוונה שדוד המלך אומר, מזמור לדוד, אפילו אם חלילה וחס, גם כי ילך בגי צל מוות, אם נפגשים מכל מיני מקרים שמצערים, שלא נזכה כבר בילה מוות לנצח, אבל יש חלילה וחס מאבדים קרובים, בגי צל מוות. לא יראה כי אתה עמדי. למה? מה מנחם אותי? מה ינחם את הבן אדם? שבתך ומשענתך, היי מה ינחמוני. מה זה משענתך? תחיית המתים. זה הנחמה שלנו. שעתיד עוד להיות תחיית המתים, ואז נזכה לראות שוב את הקרובים שלנו. כי אחרת מה הכוונה ינחמוני? שבתך ומשענתך, אימה יחזקוני. הנחמה שלנו זה המשענתך, זה תחיית המתים, זה הנחמה האמיתית. לעתיד לבוא יהיה תחיית המתים. מביאה הגמרא, אולה רמי, אולה הביא שיש סתירה בין שני פסוקים. בצד אחד כתוב לעתיד לבוא, כתיב, בילה המוות לנצח. זהו. כל המושג הזה של המחלקה של החברה קדישה, אתה סוגר, אין. אין יותר חברה קדישה, אין יותר בית קברות, נגמרו הסיפורים האלה. לא. מצד שני, כתוב פסוק אחר לגבי אחרית הימים, כי הנער בן 100 שנה ימות. זאת אומרת, אם האדם ימות בן 100, יגידו, וואי, זה צעיר, היה נער. רגע, אבל ימות הוא בסוף, אז איך כתוב שבילה המוות לנצח? אז מדבר הגמרא על זה, תירוץ ראשון, לא קשיא. כאן, מי לא ימות בכלל? בישראל. כאן, מי ימות רק אחרי אריכות ימים? בעובדי כוכבים. שואלת הגמרא, ועובדי כוכבים? מה הבאו אתם? מה יש להם לעשות באחרית הימים? מתרצת הגמרא, דכתיב, ועמדו זרים וראו צונכם. ובני נחר, הם יהיו העיקרים שלכם, עיקריכם, הם יתעסקו עם הקרמים שלכם וקורמכם, ואתם תוכלו להיות פנויים לעבודת השם. אז מי יהיו אלה? העובדי כוכבים. עתיד לבוא, יש שני פסוקים שלכאורה סותרים. רב חסדא רמי, הוא יקשה סתירה. מצד אחד כתיב, וחפרה הלבנה, ובושה החמה, הם התביישו, למה לא יאירו בכלל לעתיד. מצד אחד כתיב, הוא רואה שהם יאירו. כתיב, והיה אור הלבנה, אתה רואה את הלבנה היום, מהי לעומת השמש? השמש הרבה יותר. אז לעתיד הלבנה תהיה כמו השמש. ואור החמה, כמה שהיום היא מהירה מאוד, זה יהיה שבעתיים כאור שבעת הימים. זאת אומרת, שבעתיים זה שבע כפול שבע, 49. כאור שבעת הימים זה יהיה ככה, 343 פעמים כפול מהשמש שנבראה בשבעת הימים. שבעת ימי המעש, שבראת העולם. בכל אופן רואים מפה שלעתיד אנחנו כן נעזר באור של השמש, אז איך כתוב שהיא תתבייש שהיא לא תאיר? תראה את הגמרא, מדברים פה על שתי תקופות, כך לפי תירוץ אחד. לא קשיא. כאן, מתי לא יהיה בכלל אור של השמש והירח? לעולם הבא, שאז יהיה זיו זוהר מראה השכינה, לא יצטרכו את השמש והירח. כאן, מתי השמש והירח יהיה להם אור הרבה יותר גדול, זה לימות המשיח. שואלת הגמרא, רגע, בימות המשיח יהיה כזה אור אדיר, שונה כל כך מהאור שלנו היום? השמש תהיה פי 343 יותר, והירח יהיה כמו השמש של היום? לשמואל דאמר, שלא יהיה כל כך הבדל, אין בין העולם הזה לבין ימות המשיח הבדל גדול, אלא העולם כמנהגו נוהג. כל ההבדל הוא אלא שיבוד מלכויות בלבד. שאומנם לא יהיה מלחמות, יהיה מאוד טוב, יהיה שפע גדול, אבל לא יהיו שינויים מהותיים, לא השמש פתאום תהיה פי 343 יותר או משהו כזה. אז אם כן, מה יקל למימר? יכולה לסותר, כתוב מצד אחד שהשמש והירח יתביישו, לא יאירו בכלל, מצד שני כתוב שהם יקבלו עוצמה והם יאירו פי כמה וכמה יותר, אבל כן ישתמשו בהם. תראה סגמר, תלוי לאיזה מחלקה אתה מדבר. אידי ואידי לעולם הבא, כי בימות המשיח באמת אין הבדל בין היום לבין ימות המשיח, יהיה אותו שמש ואותו ירח. אבל מדברים פה על העולם הבא, ולא קשה, זה לא סותר. כאן, במחנה שכינה, יהיה זיו השכינה, לא צריך אור של שמש וירח. כאן, מה צריך את השמש והירח, אבל הם יאירו הרבה יותר? במחנה הצדיקים. עוד סתירה בין שני פסוקים לגבי תחיית המתים. רב הרמי, הוא יקשה את הסתירה הזאת. מצד אחד כתיב, אני עמית ואחיה, אומר הקדוש ברוך הוא. מצד שני וכתיב, מחצתי ואני ארפא. אתה אומר, אומר הפסוק. עכשיו, אם אתה אומר שאתה הולך להחיות מתים, תגיד, אתה מכיר רופא אחד בכל העולם, פרופסור, שיכול להחיות מתים? לא. אבל מישהו שיכול לרפא חולה, אנחנו מכירים הרבה. אז אם הקדוש ברוך הוא, אתה משבח אותו, שהוא מחיה מתים, מה צריך להגיד, מחצתי ואני ארפא, שאתה יכול גם לרפא? מה השבח בזה? כתיב אני עמית ואחיה, וכתיב מחצתי ואני ארפא, אשתה, מקשה רבה, אם אחויה מחיה, אם הוא יכול להחיות את המתים, מרפא לו כל שכן, שהוא יכול את איזשהו מחץ לרפא אותם? אלא, אמר הקדוש ברוך הוא, אני עמית ואחיה. טוב, אני יכול להבין, אלה שחיים, הקדוש ברוך הוא חלילה, אני עמית. ואלה שהקדוש ברוך הוא לא רוצה להעמית אותם, אלא הוא רוצה שימשיכו לחיות, החיים, אני אתן להם פרנסה, אני אתן להם מזונות, אני יעשה שיבלדו ילדים, אבל מי אמר שיש תחיית המתים? מי אמר שאני מחיה את אלה שמתו? אני עמית מצד אחד, את אלה שצריכים למות, ואני אחיה את אלה שצריכים לחיות, אני אשאיר אותם חיים. אני אתן להם פרנסה. אולי זה הכוונה. בשביל זה אומר הפסוק, מחצתי ואני ארפא. מה שאני ממית אני מחיה, כמו מה שמחצתי ואני ארפא, כמו שאני לא יכול לרפא מישהו שהוא בריא, אלא רק אם מחצתי אני יכול לרפא אותו. זאת אומרת שהרפואה והמחיצה זה באותו אחד. אתה לא יכול לרפא מישהו שלא נמחץ. אז אותו דבר גם, החיים והמיטה, שניהם זה באותו אחד. אותו אדם שמת, אותו אני עתיד להחיות. מביאה הגמרא ברייתא, תנו רבנן, הפסוק אומר, אני עמית ואחיה, אז אתה היית יכול לחשוב, מיטה באחד, איזה שצריכים למות, עמית, וחיים באחד, אלה שבעולם, הקדוש ברוך הוא יחיה אותם, ייתן להם פרנסה, כדרך שהעולם נוהג עכשיו. תלמוד לומר מיד אחר כך, מחצתי ואני ארפא. זאת אומרת שאני מדבר כאן, את מה שאני אעשה, עמית ואחיה, זה באותו בן אדם, כמו מחצתי ואני ארפא. מה מכה ורפואה באחד? אתה לא יכול לרפא מישהו שהוא בריא. אף מיטה וחיים באחד. שאת אותו אחד שאני אמית, אותו אני עתיד להחיות. מכאן יש תשובה לאלה שאומרים שתחיית המתים זה דבר שהרבנים המציאו. אבל אין לזה ראיה מהפסוק. מכאן התשובה, ודאי שיש לזה ראיה מהפסוק. מכאן ראיה, תשובה לאומרים, אין תחיית המתים לתורה, פה אנחנו רואים שיש מהפסוקים עצמם ראיה שעתידה להיות תחיית המתים. דבר אחר, חידוש גדול. תחיית המתים, יקומו כולם מתחייה. עכשיו, בן אדם שנפטר, הוא לא נפטר בדרך כלל במצב הכי טוב. בדרך כלל, עד שהוא נפטר, הוא כבר, כשלא נדע מצרות, כן? איזה מצב הוא נראה כשהוא נפטר. אז כשהקדוש ברוך הוא יחיה אותו, איך הוא יחיה אותו? כמו שהוא היה כשהוא היה לגמרי בריא, לפני שהוא התחיל את כל ההתנבנות שלו, או כמו שהוא היה לפני שהוא נפטר, ככה הקדוש ברוך הוא יחיה אותו. אז אומרת הברייתא, בתחילה מה שאני ממית אני רק מחיה. איך שהוא נפטר, ככה אני מחיה אותו. כמו שהוא היה במחלקת טיפול נמרץ ככה, מן הסתם, אותו דבר. ואחרי זה, שלב ב', מה שמחצתי אני ארפא. המדרש מסביר באמת למה. למה הקדוש ברוך הוא קודם כל מחיה את הבן אדם כמו שהוא היה במצב, לא כולם במצב הכי נעים. רק אחר כך הוא מרפא אותו. כדי שאנשים כשרואים תחיית המתים, יראו בן אדם, יגידו זה לא מי שנפטר, זה מישהו אחר. לכן הקדוש ברוך הוא קודם כל מחזיר אותו, מחיה אותו כמו שהוא היה. אחרי שרואים אותו כמו שהוא היה, הקדוש ברוך הוא עושה עוד נס, והוא מרפא אותו שהוא יהיה בריא ושלם בכל איבריו וגידיו. במשנה למדנו, חידוש גדול, איזה עבודות של קורבן פסח, אם חל ערב פסח להיות בשבת, דוחים את השבת, שחיטה, זריקה, אמרנו עכשיו גם כן, להוציא את הצועה או את הליכה, להוציא מהמאיים, בסדר, זה דברים שאתה חייב לעשות אותם עכשיו. אז מחדש את המשנה, והקטר חלביו דוחין את השבת. הרי קורבן, יש חלקים ממנו שמקטרים על גבי המזבח. חלק מהקורבנות נותנים לאכול לבעלים או לכהנים או לשניהם. אותם החלבים, אותו חלק שמקטרים על גבי המזבח, אפשר להקטיר את זה כל הלילה. על מוקדל, המזבח, כל הלילה עד הבוקר. אז לכאורה, ערב פסח חל בשבת, הייתי אומר, תשמע, את כל האמורים, שמור, נקטיר אותם במוצאי שבת. נקטיר אותם במוצאי שבת, שאז זה יום טוב כבר, או יוצא יום טוב במוצאי שבת, אז זה יום טוב, זה פחות חמור משבת, אז נקטיר את כל האימורים על גבי המזבח. הרי כל הלילה אפשר, למה לדחות שבת שהיא יותר חמורה? בכל זאת מחדש את המשנה שזה דוחה שבת. תניה אמר רבי שמעון, רבי שמעון בר יוחאי, בוא וראה כמה חביבה מצווה בשעתה. עכשיו יש לך זמן מיוחד לקיים מצווה, היא חביבה מאוד, מצווה בשעתה. שהרי הקטר חלבים ואיברים ופדרים, בעצם פדרים וחלבים זה לכאורה אותו דבר, חלב זה פדרים בלשון אחרת, קשרים להקטיר אותם כל הלילה על גבי המזבח. אז היית אומר, למה צריך לדחות שבת? תתחכה למוצאי שבת, לא. אבל יש פה מצווה להקטיר את האימורים, לכתחילה יש מצווה להקטיר את זה באותו יום, אין ממתינים להם עד שתחשך. כי מצווה חביבה בשעתה. טוב, עד לכאן דיברנו על אותם מלאכות שדוחים שבת בשביל הקרבת קורבן פסח. מכאן אנחנו עוברים למלאכות שלא דוחים שבת. לא פה מלאכות דרבנן אפילו, לא דוחים שבת. כתוב, הרכבתו, להרכיב את התלה או את הגדי ברשות הרבים. שבת, לטלטל 400 ברשות הרבים זה חיוב מהתורה. על כל פנים מאחר משה מסיני, אבל בכל אופן זה חמור. טלטל 400 ברשות הרבים. וכאן מדובר אבל שהוא מטלטל את התלה, את הגדי, החי נושא את עצמו, אז זה דרבנן, בסדר? המלאכה הזאת, וכן המלאכה הבאתו, להביא את התלה, אם הוא נמצא מחוץ לעיר, כמה מותר לצאת בשבת מחוץ לעיר? עד 2,000 אמה. הוא נמצא מחוץ ל-2,000 אמה. להביא אותו מחוץ לתחום, זה אסור. זה לא דוחה שבת. לחתוך את היבלת! הרי אם יש לטלה או לגדי יבלת, אתה לא יכול להקריב אותו. מום! אפשר להקריב קורבן עם מום. מה אתה אומר? מה הבעיה? תחתוך את היבלת, מצוין, אבל לא בשבת. המשנה אומרת, חתיכת יבלתו אינה דוחה את השבת. שואלת הגמרא, טוב, אתה יודע מה, יש כל הדברים, אני מקבל. אבל לחתוך את היבלת בבית המקדש אסור בשבת? ורמינו, יש לי סתירה ממשנה, מסכת העירובין. חותכים יבלת בשבת בבית המקדש. לא מדבר איתך לחתוך עם כלי מיוחד. לחתוך במקרה שזה רק אסור מדרבנן, לחתוך ביד, כמו שאנחנו מיד נראה. אז זה, בבית מקדש זה דוחה, זה מותר, כי רבנן הם אלה שאסרו לחתוך יבלת ביד, מהתורה רק בכלי אסור. הם אלה שאסרו, בבית מקדש הם לא אסרו, אין שבות במקדש. אבל לא במדינה, במדינה החכמים אסרו לחתוך יבלת גם ביד. ואם הוא בא לחתוך בכלי, שמיועד לחתיכת יבלת, גם בבית המקדש אסור. כאן וכאן, בין בבית המקדש, גם בין מחוץ לבית המקדש, אסור. אבל בוא נתמקד. כאן המשנה אומרת, שלחתוך יבלת בשבת, בבית המקדש, ביד, לכאורה ביד, כן, לא כתוב פה הבדל בין ביד לבין בכלי, לכאורה אפילו ביד, אסור. במשנה במסכת עירובין כתוב, שאם זה ביד בבית המקדש מותר, אז לכאורה זה סתירה. מביאה הגמרא שיש את רבי אלעזר ואת רבי יוסי בר חנינא, כל אחד מהם תירוץ להסביר את ההבדל בין שתי המשניות, וכל אחד תירץ את זה אחרת. תכף הגמרא תסביר גם למה כל אחד תירץ אחרת, למה הם לא תרצו אחד כמו השני. אחד אמר, אחד הסביר את ההבדל בין שתי המשניות, אידי ואידי ביד. גם המשנה פה מדברת שהוא חותך את היבלת ביד, שזה רק אסור מדרבנן. וגם המשנה בעירובין, שמתירה מדובר שזה ביד, הוא חותך את היבלת ביד. אז למה פה בכל זאת זה אסור ושם זה מותר? למה זה אסור במשנה שלנו לחתוך את היבלת ביד? דובר פה ביבלת לחה. אז אפילו שזה רק אסור מדרבנן, אבל זה ממש איסור מדרבנן. לחתוך יבלת לחה, זה נראה כמו גוזה, זה אסור מדרבנן בכל אופן. אז אם כן, אמרו, זה אסור. אסור לחתוך יבלת לחה, גם לא ביד. הם לא התירו את המלאכה מדרבנן הזאת בבית המקדש. למה? אתה יודע איזה דברים התירו בבית המקדש? דברים שלא יכולת לעשות אתמול, אז אנחנו מתירים לך היום. אבל זה דברים שיכולת לעשות אתמול. היית חותך את היבלת אתמול לפני שבת, למה אתה עושה את זה בשבת? ומה שהמשנה בעירובין מתירה, מדובר ביבלת, שזה לא נקרא לחתוך. ביבלת יבאישה, אתה רק נוגע בה, היא נפרכת, מתפוררת. זה מותר בבית המקדש. יהיה בזה שום אפילו איסור שבות. זה הסבר אחד ליישב את שתי המשניות. אחד אמר, הסבר שני, אידי ואידי, גם המשנה פה שאוסרת לחתוך יבלת, וגם המשנה בעירובין שמתירה, שניהם עוסקים ביבלת לחה. ולא קשיא. המשנה בעירובין שמתירה לחתוך את היבלת, היא מתירה לחתוך יבלת ביד. אפילו שזה אסור מדרבנן, אבל הוא סובר שאפילו מלאכה שיכלתי לעשות אותה לפני שבת, אם לא עשיתי אותה לפני שבת, וזה רק מלאכה מדרבנן, אין שבות במקדש. ולכן התירו לחתוך ביד את היבלת אפילו הלכה. והמשנה שלנו שאוסרת, מדובר כשהוא בא לחתוך יבלת לחה בכלי. זה מלאכה מהתורה. לכן זה אסור. בסדר, זה שני התירוצים. שאלת הגמרא, בסדר, אבל למה כל אחד מתרץ תירוץ אחר? ולמאן דאמר, לפי הדעה הראשונה שתרצה, לפי הדעה השנייה שתרצה, הא ביד, הא בכלי, מה איתם לא אמר כמו התירוץ הראשון? אידי ואידי ביד ולא קשיא, זה לא סותר, הא בלחה והא ביבשה. למה לא תראה את התירוץ הזה של לחה אסור ויבשה מותר? אמר לך, יבשה? זה לא נקרא לחתוך. מפרח פריחה זה מתפורר. משנה אומרת שחותכים יבלת, מדברים על יבלת לחה. ככה הוא מסביר ששתי המשניות, בכיוון שכתוב לחתוך, חייב להיות שמדברים על יבלת לחה. כי אם זה יבלת יבשה, זה לא נקרא לחתוך. ולמאן דאמר אידי ואידי ביד, ולא קשיא, הא בלחה והא ביבשה. שזה התירוץ הראשון. מה איתם לא אמר? כמו התירוץ השני. אידי ואידי בלחה, ולא קשיא, מה שמותר מדובר הא ביד, ומה שאסור כאן מדובר רק בכלי. אמר לך, אם המשנה פה מדברת בכלי ולכן זה אסור, הקטן יעתם, זה כבר במשנה בעירובין כתוב, את ההבדל בין ביד לבין בכלי. כל מה שבעירובין מותר זה ביד. שם כתוב שאם בכלי, כאן וכאן אסור. בשביל מה צריכים לכתוב את זה עוד פעם במסכת פסחים? אם כל ההבדל בין המשנה בעירובין לבין המשנה בפסחים, זה שמשנה בעירובין מתירה כי מדובר שם שהוא חותך ביד, והמשנה בפסחים אוסרת כי מדובר שהוא חותך בכלי, בעירובין כבר כתוב שבכלי אסור. אז מה החידוש בפסחים? למה צריך להביא את ההלכה הזאת שוב? ואידך, זה שכן הסביר את המשנה שלנו שזה שאסור זה מדובר שהוא חותך את הבית בכלי, תשאל, הרי כבר כתוב שבכלי אסור. התשובה היא, המשנה שלנו כתוב, כמו שמיד אנחנו נראה, הוויכוח הגדול בין רבי אליעזר לבין חכמים. האם כזה סוג מלאכה שיכולתי לעשות אותה לפני שבת, אבל לא עשיתי אותה לפני שבת, והיא לא חלק מהעבודה, היא רק מכשירה שאני אוכל לעשות את העבודה. כמו פה, לחתוך את היבלת, זה לא חלק מהעבודה של הקרבת הקורבן, זה מכשיר את הקורבן שלא יהיה בו מום כדי שיכולו להקריב אותו. הייתי יכול לעשות את זה לפני שבת. האם מכשירים שהיה אפשר לעשות אותם לפני שבת ולא עשו אותם לפני שבת, האם הם דוחים שבת או לא? רבי אליעזר אומר, כן. חכמים אומרים שלא. זה חידוש במשנה שלנו. שזה הביאו את הנושא של יבלת, במשנה שלנו פעם נוספת, כדי ללמד שאומנם משנה בעירובין אומרת שבכלי לחתוך יבלת אסור אפילו בבית המקדש. פה במשנה שלנו יש חידוש, שזה לא לפי כל הדעות. לפי רבי אליעזר, אפילו בכלי לחתוך יבלת לחי יהיה מותר בבית המקדש. כי מכשירים, אפילו מלאכות מהתורה, שהיית יכול לעשות את זה לפני שבת, אבל לא עשיתי לפני שבת, אני צריך עכשיו להקריב קורבן פסח, ובשביל זה אני חייב לחתוך את היבלת, זה דוחה שבת, כמו דעתו של רבי אליעזר. זה מה שהוא אומר. הדק, אתה נקלי, הכה, סיבה שפה, עוד פעם אמרו את ההלכה לגבי חתיכת יבלת בכלי, פלוקת דרבי אליעזר ורבי יהושע תלשמין, אני בא ללמד אותנו שאומנם מה שכתוב שם במשנה בעירובין, שבכלי אסור לחתוך יבלת בשבת, זה נאמר לפי דעתו של רבי יהושע ולפי דעת החכמים, אבל רבי אליעזר מקל וסובר שזה יהיה מותר, ושזה חידשו פה להביא את דעתו של רבי אליעזר. במשנה למדנו את הוויכוח בין רבי אליעזר, שמתיר לעשות מלאכות מדרבנן, כמו להרכיב את התלה ברשות הרבים, שהתלה נושא את עצמו, אז רק אסור מדרבנן, או להביא אותו מחוץ לתחום שלפי החכמים, זה רק מדרבנן אסור. לחתוך לו יבלת, באופן שזה רק אסור מדרבנן. התיר רבי אליעזר לעשות את אותם המלאכות מדרבנן, למרות שהייתי יכול לעשות את זה באמת לפני שבת, אבל מכיוון שבלי שאני אעשה את המלאכות האלה, אני לא יכול להקריב את הקורבן פסח, קורא לזה מכשירים שאפשר לעשות אותם מערב שבת, את אותם דברים שמכשירים את האפשרות להקריב את הקורבן פסח, למרות שהיה אפשר לעשות את זה מערב שבת, ולא עשיתי את זה מערב שבת, אומר רבי אליעזר, אתה יכול לעשות את זה בשבת עצמה. מאיפה אני מוכיח את זה? אמר רבי אליעזר, למדנו במשנה, ומה עם שחיטה? אתה מבין? אחד מה39 מלאכות שחייבים עליהם סקילה, אם עשו את זה במזיד והיה התראה, התורה מתירה שחיטה לצורך קורבן פסח. דוחה שבת. אז לחתוך יבלת, שזה רק אסור מדרבנן, לא כל שכן שזה דוחה שבת? אמר לו רבי יהושע, יש הבדל בין דברים שאתה לא יכול לעשות אותם לפני כן, אז אתה חייב לעשות את זה בשבת, אז דוחה שבת, אפילו אם זה חמור, לבין דברים שיכולת לעשות את זה לפני כן, אז זה לא דוחה שבת, למרות שזה קל. אני אוכיח לך את זה. יום טוב! מותר לעשות מלאכה ביום טוב? חלילה. יש מלאכות שמותר, לצורך אוכל נפש. רק מלאכות שאתה חייב לעשות ביום טוב לצורך אוכל נפש, מותר. אבל מלאכות שהיית יכול לעשות לפני יום טוב, לצורך אוכל נפש, לא דוחה יום טוב. אפילו שאתה יכול ביום טוב לבשל, שזה גם כן מלאכה חמור מהתורה, אם זה לצורך אוכל נפש, זה מותר. אבל אפילו מלאכות מדרבנן, אתה לא יכול לעשות ביום טוב עצמו, לצורך אוכל נפש, אם יכלת לעשות את זה לפני כן. אמר לו רבי אליעזר, מה זה יהושע? מה אתה משווה בכלל? בין קורבן פסח, שזה מצווה, והוא לא עשה לפני זה לחתוך את היבלת לדוגמה, לא חתך. אבל הוא לא יכל להקריב קורבן פסח עכשיו. אז אמנם הוא יכול לעשות את זה לפני, הוא לא עשה. אז מה אתה אומר לו? שלא, לא, היית יכול לעשות לפני, אם לא עשית לפני, לא תקריב קורבן פסח היום? אתה משווה את זה למלאכת אוכל נפש? לא יאכל ביום טוב. מה קרה? חייבים לאכול ביום טוב? זה רשות. אז אם שם לא התירו לעשות מלאכה, מישהו שלא התכונן לפני יום טוב, דברים שהיו יכולים לעשות לפני יום טוב, זה לא ידחה את היום טוב עצמו, המלאכות האלה, אפילו לצורך אוכל נפש. כי מה יקרה? הוא לא יאכל. עונג יום טוב זה רשות, זה לא חובה. מה, אתה משווה את זה לקורבן פסח שזה חובה? ומה רבי יהושע יענה? רבי יהושע לטעמי שהוא כן מביא ראיה מאוכל נפש לקורבן פסח, דאמר שמחת יום טוב. נמי מצווה הוא, מצווה היא. יש מצווה לאכול ביום טוב. מה זאת אומרת לא תאכל? מה, זה רק רשות לאכול סעודה ביום טוב? זה מצווה. אז אם כן, איך ייתכן שאם לא עשיתי כל מיני דברים, הכנות שיכולתי לעשות לפני יום טוב לצורך אוכל נפש, שיכולתי לעשות לפני יום טוב, אז אני לא ידחה את היום טוב? רק מלאכות שאני, לא, שאני חייב לעשות היום דוחה יום טוב? דברים שיכולתי לעשות אתמול, לא דוחה היום את היום טוב אם לא עשיתי אתמול? למה? אני אבטל מעונג יום טוב, זה מצווה. הוא כן משווה בין קורבן פסח לבין עונג יום טוב. איפה אנחנו מוצאים? שלפי רבי יהושע זה מצווה, עונג יום טוב, ולפי דעתו של רבי אליעזר זה לא חובה, עונג יום טוב. דתניא רבי אליעזר אומר, ביום טוב אדם צריך לשמוח ולהתענג. יש אדם רוחני שהוא שמח ומתענג מתורה, ממצוות, זמירות שבת, תפילה. אין לו לאדם ביום טוב אלא, הוא יכול לבחור. אם הוא אדם גשמי שאוהב אוכל, אוהב שתייה, הוא יענג את היום טוב, אוכל ושותה. ואם הוא אדם רוחני, יושב ושונה. דברי תורה. זה דעתו של רבי אליעזר. לפי דעתו, כל המסוג של עונג יום טוב על ידי אכילה ושתייה זה רשות. לכן אפשר להשמות את זה לקורבן פסח שזה חובה. רבי יהושע אומר, אין חוכמות. חלקהו את היום טוב. אתה צריך גם תפילות ותורה וגם אכילה ושתייה. חובה אכילה ושתייה. חציו לאכילה ושתייה וחציו לבית המדרש להשם. חציו לכם וחציו להשם. מה הוויכוח בין רבי אליעזר לבין רבי יהושע? אמר רבי יוחנן, ושניהם מקרא אחד דרשו מאותו פסוק. כתוב אחד אומר, עצרת למי? להשם אלוקיך. להשם. כתוב אחד אומר, עצרת תהיה לכם. שאנחנו צריכים לענג את עצמנו. זה סותר לכאורה. אז כל אחד מהם מתרץ הסתירה בדרך אחרת. רבי אליעזר סבר, כל אחד יכול לבחור איזה פסוק הוא רוצה לקיים. או שהוא יקיים עצרת להשם אלוקיך, כולו להשם. או שיקיים את הפסוק, עצרת תהיה לכם, ויהיה כולו לכם. רבי יהושע סבר, מה פתאום? אתה צריך את שניהם לקיים. חלקהו, חציו להשם וחציו לכם. יש זמנים שכולם מודים שאסור להתענות בהם וצריכים לענג אותם במאכל ומשתה גם. והסימן שלהם זה האבם. סימן. מה הסימן פה? אבם זה עצרת, זה העין, ב' זה האות האמצעית של שבת, ומם זה האות האחרונה של פורים. זה מעניין, האות הראשונה, האות האמצעית והאות האחרונה, זה אבם. רואה את הסימן הזה, הרבה אנשים הזכרו, אבם. טוב, בכל אופן, שלושת הזמנים האלה, כולם מודים שצריכים גם כן אכילה ושתייה. נתחיל עם עצרת, מה זה עצרת? חג השבועות. אמר רבי אלעזר, הכל מודים בעצרת, חג השבועות, בין אינם מילו. לכם צריך גם לשמוח במאכל ומשתה. מה הייתה מה? כי מה זה חג השבועות? יום שניתנה בו תורה הוא. צריך להראות שזה יום שאתה נוח לך איתו, אתה שמח איתו. אז אכילה ושתייה גם כן. אמר רבא, הכל מודים בשבת, בין אינם מילכם. שצריך גם כן לענג את השבת. מה הייתה מה? פסוק אומר, וקראת על השבת, עונג. עונג באכילה ובשתייה. אמר רב יוסף, הכל מודים בפורים. ובינה נעמי לכם, צריך גם כן לקיים את הלכם. אכילה ושתייה, מה הייתה? מה? המגילה כתוב שתקנו אותם, לעשות אותם ימי משתה ושמחה. צריך גם כן משתה ואכילה ושתייה כתיב בי. מספר את הגמרא, מר בריידר אבינה היה קדוש, מאוד מאוד פרוש מחיי העולם. כולה שטה, אבל יטיב בתעניתה. כל השנה הוא היה ביום צם, ואוכל קצת בלילה. חוץ משלושה זמנים. לבר מעצרתה, חג השבועות, ופוריה, חג הפורים, ומעל ליום הדכיפורי, ערב יום הכיפורים. למה? מה יש בשלושת הזמנים האלה? ויצרת, למה הוא היה אוכל? כי זה יום שניתנה בו תורה, להראות שנוח לו קבלת התורה. פוריה, כמו שאמרנו, ימי משתה ושמחה כתיב, כתוב שזה ימי משתה ושמחה. צריך גם כן מאכל ומשתה, משתה ושמחה. מה ליום הדכיפורי? ערב יום הכיפורים, מה הסיבה שהוא היה אוכל? דתן היחיה בר רב מדפתי. צד אחד כתוב, ועיניתם את נפשותיכם, מתי? מתי יום כיפור? אתה בדקת פעם בלוח. איזה תאריך בחודש העברי? באיזה יום בחודש תשרי? יוד תשרי, נכון? הפסוק אומר, ועיניתם את נפשותיכם בתשעה לחודש. מה, הפסוק לא יודע שצריך לצום ביוד בתשרי? וכי בתשעה מתנים, ולא בעשרים מתנים, כתוב גם כן בעשור, ביוד, התורה מצד אחד אומרת יוד, מצד אחד כתוב תת. למה כתוב גם יוד וגם תת בחודש תשרי שצריך להתענות? אלא לומר לך, כתוב, ועיניתם את נפשותיכם בתשעה לחודש בערב, כמובן, כן? זה מדובר על הערב. אבל למה כתוב בתשעה לחודש? תגיד, ועיניתם את נפשותיכם בעשירי, כל היממה של היוד בתשרי. אלא לומר לך, כל האוכל ושותה בתשעה בו, יש מצווה מיוחדת לאכול בערב יום כיפור. ואם הוא יאכל בערב יום כיפור ויצום ביום כיפור, מעלה עליו הכתוב כאילו מתענה גם בתשיעי וגם בעשירי. אז לכן, בערב יום הכיפור הוא היה כן אוכל. המעלה של חג השבועות, שהוא יום שבו ניתנה התורה, מספרת הגמרא רב יוסף, ביום הדעצרתא, בחג השבועות, הוא אמר לבני ביתו, בחג השבועות אני צריך שיהיה פה סעודה עם בשר משובח. אבדלי איגלה טילטה, תעשו לי עגלה משולשת. מה הכוונה משולשת? הכוונה היא שהיא נולדה שלישית, לא הולד הראשון, לא השני, אלא השלישי שהוא יותר משובח, או שהוא גדל שליש גדילתו. יש בזה כמה הסברים. רש"י מביא שהוא השלישי לבטן, דיינו, אחרי שנולד עגל אחד, עגל שני, העגל השלישי הוא המשובח יותר. למה? מה מיוחד בחג השבועות? למה לא בסוכות? למה לא בפסח? אמר, היא לא היום הדקגרים, אם לא יום שניתנה בו תורה, שגרם שלמדתי תורה והתרוממתי. כמה יוסף היקה בשוקה? יש הרבה אנשים בשוק קוראים להם יוסף. מה היה ההבדל בינינו? טוב, יוסף היה סיני, כך קראו לו. כשמר אומרת בכמה מקומות, ביניהם בסוף מסכת ברכות, שהוא ידע כל כך הרבה תורה, כמו תורה שניתנה בסיני. אם לא התורה שניתנה בסיני שגרמה, שלמדתי גם אני תורה והתרוממתי, כמה יוסף היקה בשוקה. לכן הוא מאוד מאוד שמח ביום הזה. כמובן שהתרומם גם כן מבחינות מעלות רוחניות, מעלות גדולות לנשמה. עוד מהשמחה הגדולה של אדם שזוכה לעסוק בתורה, רב ששת, כל תלתין יומין, כל 30 יום, מעדר להתלמודי, החוזר על הלימוד שהוא למד, כל 30 יום. אחרי שהיה מסיים לעשות את החזרה, כתוב הרי, הזורעים בדמעה, ברינה יקצורו. כתוב, הלומד ואינו חוזר, כזורע ואינו קוצר. אחרי שאדם לומד, והוא חוזר פעם נוספת על מה שהוא למד, זה מביא לו שמחה גדולה. כל כך הוא שמח, וזה שהוא חזר על כל מה שהוא למד, אבל טלי וקאי ביברה דדשה, זה היה בריח של הדלת, הוא נשען על הבריח של הדלת, ואמר, חדי נפשי, הנפש שלי תשמח. שמחה, פעמיים, כן? ששת זה פעמיים שמחה, תורה, ששת זה הראשי תיבות. בכל אופן, תשמחי נפשי. מה יש? לך קראי, לך תנאי, לך קראתי פסוקים של תורה, לך שניתי משניות וברייתות. הנפש זוכה למעלות גדולות בזכות לימוד התורה, אז הנפש יכולה לשמוח. שואת אומר, מה? רק הוא הרוויח מזה שהוא למד תורה? כשהאדם יושב ולומד תורה בבית, הוא מרוויח, אף אחד לא אומר שלא, אבל רק הוא מרוויח מזה? אתה יודע איזה שפע אתה מביא לעולם מהלימוד תורה שאתה לומד? אתה יודע כמה אנשים אתה מציל את החיים שלהם בזה שאתה לומד תורה? הייני, מה רק נפשי, חדי? רק הנפש שלי תשמח? ואמר רבי אלעזר, אלמלא תורה, אם לא שעוסקים בתורה, לא נתקיימו שמיים וארץ. אין שום סיבה לקיום של השמיים וארץ. בשביל מה? שאנשים עוד יתקוטטו, ועוד יאכלו, ועוד ישתו. בשביל מה נברא כל העולם הזה? בשביל התורה. הקדוש ברוך הוא יש לו מטרה בעולם, בבריאה. שנאמר, הקדוש ברוך הוא בעצמו אומר, בירמיהו, אם לא בריתי יומם ולילה, שהתורה אומרת, והגית בו בתורה יומם ולילה, אם לא הברית הזאת, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. בשביל מה יש לי לברוא את חוקות שמיים וארץ? אז רואים מפה שכשאדם עוסק בתורה, הוא מקיים את כל העולם. אז מה אתה אומר שרק בשבילך? אתה אומר, כן. אבל מעיקר כאבי דיני, שעיקר הלימוד שאדם לומד, אתה תדע נפשי כאבי, הוא עושה את זה בשביל עצמו, בשביל שהוא באמת יזכה לנפשו. אמנם, יש גם הנאה לשמיים ולארץ, שבזכות הלימוד שהוא לומד, הם מתקיימים. היה ויכוח בין רבי אלעזר לבין רבי יהושע, לגבי אותם מלאכות מדרבנן, שיכולת לעשות את זה לפני שבת. עכשיו מגיע שבת, ערב פסח, מקריבים קורבן פסח בשבת, אבל השאלה היא, האם את אותם מלאכות שיכלתי לעשות לפני שבת ולא עשיתי בשבת, לפני שבת, האם מותר לי לעשות אותם בשבת? רבי אלעזר אומר שכן, רבי יהושע אומר שלא. רבי יהושע בא להוכיח לרבי, אומרת ככה, זה התחיל רבי אליעזר, רבי אליעזר אומר לרבי יהושע, תשמע, אם לשחוט, שזה אחד מהמלאכות שחייבים עליהם מהתורה, מותר בשביל קורבן פסח. אז מה לעשות כמה מלאכות דרבנן, לחתוך את היבלת לדוגמה, שאתה חותך את זה ביד נאמר, או שאתה חותך יבלת יבשה, שזה רק אסור מדרבנן. אם זה אתה עושה עניין, את זה, זה לא ידחה שבת. אמר לו רבי יהושע, מה אתה משווה בין דברים שיכולת לעשות לפני שבת לדברים שאתה לא יכולת לעשות לפני שבת? דברים שאתה לא יכולת לעשות לפני שבת, שחיטה למשל, זה דוחה שבת. ניתן לך דוגמה. ביום טוב, אסור לעשות מלאכות, אבל לצורך אוכל נפש מותר, אבל דווקא דברים שלא יכולת לעשות לפני יום טוב, שזה יותר טרי, יותר משובח ביום טוב עצמו. אבל, למשל, לשחוט ביום טוב מותר, כי בזמנם לא היה להם מקפיאים, ולא היה, יותר טרי בשר של היום, אז היה מותר לשחוט ביום טוב עצמו. מותר גם היום דרך אגב, לשחוט ביום טוב עצמו, לכבוד יום טוב. אבל, לעשות דברים שיכולת לעשות, יכולת לעשות לפני יום טוב, שאין בהם מעלה מיוחדת דווקא ביום טוב עצמו, זה לא דוחה את יום טוב, אפילו שזה לצורך אוכל נפש. אז אתה רואה מפה שיש הבדל בין דברים שיכולת לעשות לפני יום טוב, לבין דברים שלא יכולת לעשות לפני יום טוב. אפילו אם אתה מדבר, זה לא יחס בין מלאכות מרבנן לבין מלאכות מהתורה. היחס הוא בין דברים שיכולת לעשות לפני שבת, במקרה של שחיטה בשבת, קורבן פסח, לבין דברים שלא יכולת לעשות בשבת, ובמקביל, בין דברים שיכולת לעשות לפני יום טוב, דברים שקשורים לאוכל נפש, לבין דברים שלא יכולת לעשות לפני יום טוב. אמר לו רבי, אמר רבי אליעזר לרבי יהושע, מה אתה משווה? אוכל נפש? מה ראיה רשות למצווה? ביום טוב, אדם שלא הספיק לעשות כל מיני דברים שהיה יכול לעשות לפני יום טוב, אז לא מתירים לו לעשות את זה ביום טוב עצמו, אפילו שזה צורך אוכל נפש. בגלל שכל האכילה והשתייה ביום טוב זה רשות, לא חייבים. אבל קורבן פסח זה חובה, זה מצווה. אז אם הוא לא עשה מלאכות מסוימות לפני שבת, תן לו לדחות שזה ידחה שבת. אמר רב אשי, ולמיידי כאמר רבי אליעזר נמי, יום טוב רשות. אמרנו בסוף שרבי יהושע, הוויכוח שלו עם רבי אליעזר, זה באמת, רבי יהושע אומר, מה פתאום? אכילה ושתייה ביום טוב זה ממש לא רשות, זה חובה. כתוב, עצרת תהיה לכם, וגם בשבילכם אתם צריכים אכילה ושתייה. אבל אפילו לפי מה שרבי אליעזר אמר, אתה יודע מה? אכילה ושתייה ביום טוב באמת לא חייבים, זה רשות. בכל זאת יתלי פירך, אני עדיין יכול לפרוך את הסברה של רבי אליעזר. איך אני אפרוך את דבריו של רבי אליעזר? ומה יום טוב? שהתיר בו מלאכה של רשות. מה אתה אומר? אכילה ושתייה ביום טוב זה רק רשות? בסדר, אבל התורה התירה אפילו לשחוט ביום טוב בשביל רשות, בשביל שיהיה לו אפשרות לאכול ולשתות ביום טוב. בכל זאת, לא התיר שבות שאימה. התורה לא התירה אפילו מלאכות מדרבנן שידחו את יום טוב לצורך אוכל נפש, אם היית יכול לעשות את זה כבר אתמול, זה לא דוחה את יום טוב. אז אם כן, שבת שלא התיר בה, אלא מלאכה של מצווה. אסור בשבת לעשות מלאכות לצורך אוכל נפש, רק ביום טוב זה מותר. מה כן דוחה שבת? מלאכות של מצווה, להקריב קורבן פסח למשל. אז אם כן, אינו דין שלא תתיר שבות שאימה, אז לא כל שכן, שדברים שיכולת לעשות מלפני שבת, ודאי שזה לא ידחה את השבת, אפילו אם זה רק מדרבנן, אפילו שזה רק שבות, כי הרי שבת זה הרבה יותר חמור מיום טוב. כי בשבת לא יתירו אוכל נפש. בוא נאמר שזה רשות, בסדר? אוכל נפש. אבל את אותו רשות, ביום טוב יתירו, זה יותר קל ביום טוב. בשבת לא יתירו. אוכל נפש אסור בשבת. אז אם ביום טוב, הקהל, דברים שיכולת לעשות לפני יום טוב, לא יתירו לך לעשות ביום טוב עצמו, אפילו לצורך אוכל נפש, כל שכן בשבת החמורה, שלא יתירו אוכל נפש, אז דברים שיכולת לעשות לפני שבת, ודאי לא יתירו לך לעשות את זה בשבת עצמה. זאת אומרת, הוא לא מתייחס כאן על המעלה של הדבר שלשמו אנחנו מחללים את השבת, אלא הוא מדבר פה על המעלה של היום. שבת הרי יותר חמור מיום טוב. רבי אליעזר מתייחס לחומרה של הדבר. אתה מדבר פה על קורבן פסח או שאתה מדבר איתי פה על אוכל נפש? לפי דעתי אוכל נפש זה רשות, אז אל תשווה לי אוכל נפש לקורבן פסח. לעומת זאת פה אנחנו דוחים את רבי יהושע, יכול לדחות את דבריו של רבי אליעזר ולהגיד, אבל מצד שני תסתכל על היום. פה אתה מדבר על שבת. שבת היא הרבה יותר חמורה. איך אתה מסכים שידחו את קדושת השבת בדברים שיכולת לעשות אותם לפני שבת? אם ביום טוב שקלה, שהחומרה של מלאכה בו יותר קל, שהרי יתירו בו אוכל נפש, בכל זאת דברים שיכולת לעשות לפני יום טוב, לא יתירו לך לעשות ביום טוב, אפילו לצורך אוכל נפש, אז כל שכן שבת החמורה יותר, לא יתירו לך לעשות אותם המלאכות, שיכולת לעשות אותם לפני שבת, לא ידחו את השבת. אז אם כן, רבי יהושע מתמקד בקדושת היום. שבת, הקדושה שלו חמורה מיום טוב, אז מה שלא יתירו ביום טוב הקל, כל שכן שלא יתירו בשבת החמורה. רבי אליעזר, הוא מתייחס בשביל מה אתה מחלל את היום? בשביל מה אתה עושה מלאכה ביום? אתה משווה פסח לאוכל נפש? רבי אליעזר יאמר, שבו דה מצווה, עדיף לי. יום טוב, השמחה שלו היא רק רשות. בשביל זה, אם האדם לא עשה לפני יום טוב, מלאכות מסוימות זה לא דוחה יום טוב. אבל קורבן פסח, שזה מצווה להקריב קורבן פסח, אפילו שאתה מדבר איתי על שבת, אבל על מה אתה בא לדחות את השבת? עם מה? עם קורבן שהוא חובה? אז מכיוון שזה כל כך חשוב הקורבן עצמו, מה שלא עשית לפני שבת, אפילו אם זה לא בסדר, אבל זה ידחה שבת כדי שתוכל להקריב קורבן פסח. בעצם, הגמרא פה מביאה עכשיו ברייתא, שממשיכה את המסע ומתן בין רבי אליעזר לבין רבי יהושע, דברים שלא לא היו כתובים במשנה, אבל פה ממשיכים את הוויכוח ביניהם. תניא אמר רבי אליעזר, הרי אני יכול להגיד לך קל וחומר, ומה לי אם דחו מכשירי מצווה שלאחר שחיטה את השבת? הרי, למשל, להוציא את הצואה מתוך המעיים, התירו לעשות את זה בשבת עצמה, למרות שכבר קיימת את המצווה של שחיטת קורבן פסח, זרקת כבר את הדם של הקורבן פסח. למה התירו לך לעשות מלאכות אחרי שכבר סיימת להקריב את הקורבן? הרי הכנת הבשר צלי, מה יקרה אם נאמר, לא תוציא את הצואה מתוך הקרביים, ונאמר באמת הקרביים יסריחו, בסדר? קודם כל, אולי אפשר לאכול חתיכות אחרות של בשר. וגם אם לא, לא בטוח בכלל שאם לא אכלו מהקורבן פסח, לא יצאו. בדיעבד, אם זרקו את הדם של הקורבן פסח והכשירו את הקורבן פסח, אז אלה כבר יצאו ידי חובה. בכל אופן, יש דעה כזאת שסוברת, שיוצאים ידי חובה בעצם הקרבת הקורבן פסח, בעצם זה שזרקו את הדם של הקורבן פסח. אז בעצם סיימו כבר את המצווה של ההקרבה. מה כל כך נחוץ מחוי קרביו? זה דברים שנעשו אחר כך, תעשה את זה אחרי שבת. אז לא ידחו מכשירי מצווה שלפני שחיטה את השבת? ודאי שהם צריכים לדחות. הרי אתה לא יכול להקריב את הקורבן פסח אם לא שאתה תעשה את המלאכות, למשל לחתוך את היבלת. אז אם אחרי שכבר סיימת לקיים את המצווה של הקרבת קורבן פסח, אתה עושה מלאכות מחוי קרביו, למרות שכבר יצאת ידי חובת קורבן פסח, אז כל שכן אם אתה עדיין לא יצאת ידי חובה, ודאי שתחתוך את היבלת בשביל שתוכל להקריב את הקורבן פסח ולצאת בה ידי חובה. פה בא רבי עקיבא לעזור ביחד עם הדעה של רבי יהושע. אמר רבי עקיבא, דמלי אם דחו מכשירי מצווה שלאחר שחיטה את השבת, אתה יודע למה? למה אפשר לעשות מיחוי קרביו? שהרי דחתה שחיטה את השבת. כבר שחטו את הקורבן. כבר התירו לדחות את השבת בשביל הקורבן הזה. הקורבן הזה היה תמים והיה אפשר לשחוט אותו, הוא כבר דחה את השבת. אז אחרי שזה כבר נדחה, אז אתה כבר יכול גם לעשות מיחוי קרביו. תאמר שידחו מכשירי מצווה שלפני שחיטה את השבת? יש לך פה עכשיו תלה שאתה לא יכול לשחוט אותו לקורבן פסח. הוא עדיין לא ראוי בכלל לשחיטה, יש לו מום, יש לו יבלת. לא נדחתה, התלה הזה לא ניתנה שבת להידחות בשבילו. אז אתה לא יכול לעשות בו מלאכה. דבר שיכולת לעשות לפני שבת, אתה לא יכול לעשות אותו בשבת עצמה. לא דחת עדיין שחיטה את השבת. דבר נוסף, דבר אחר אומר רבי עקיבא, מה, אתה רוצה להתיר לעשות מלאכות שיכולו לעשות אותם לפני שבת, שהם ידחו את השבת? שמה ימצא זבח פסול? אולי אחרי שתשחט את הקורבן, אתה תמצא שהוא, יש לו איזה מום פנימי, ונמצא מחלל את השבת למפרע, יוצא שבעצם סתם חתכת את היבלת. כי יש פה, היה פה איזשהו מום פנימי בתוך התלה הזה. ואם כן, סתם היה חילול שבת לחינם. אז לכן אומר רבי עקיבא, יש לי פה שתי ראיות שיש הבדל בין העבודות שלפני לעבודות שאחרי השחיטה. העבודות שאחרי השחיטה, כבר קיימת, כבר ניתנה שבת להידחות, שחטנו כבר את הקורבן הזה. אז כבר אתה עושה גם מיחוי קרביו. לעומת זאת, עבודות שלפני, עדיין לא ניתנה שבת להידחות על התלה הזה. דבר נוסף, אחרי שכבר שחטת את התלה, ואתה ראית שאין בו מום, אז אתה יודע שהקורבן הזה קשר, אתה יכול גם לעשות לו מיחוי קרביו, אבל אם אתה עדיין לא בדקת שאין מומים פנימיים בתלה הזה, בקורבן הזה, מה, אתה יכול לחתוך לו יבלת, אולי בסוף יתברר שזה קורבן בעל מום שלא ראוי לקורבן. שאתה כבר, רגע, אתה מעלה פה סברה מאוד מאוד חמורה. אולי באמת תמצאו שהקורבן הזה הוא בעל מום והוא לא ראוי לקורבן, אז אי אחי, משחט נמי לא נשחט. אז איך אתה מתיר לשחוט קורבן פסח? תחשוש שמה אם מצא זבח פסול ונמצא מחלל את השבת למפרע. אבל זה ודאי לא אומרים, כי הרי התורה מפורש אומרת שאפשר להקריב קורבן פסח בשבת. אז זה ודאי לא סברה לומר, אולי אם מצא הקורבן הזה פסול. אז מה, בשביל זה לא תחתוך את היבלת, כי אולי תמצא הקורבן פסול, אז אולי גם לא תשחוט, אבל לשחוט אתה כן שוחט, אז גם לחתוך את היבלת אתה יכול לחתוך. אלא מה את הגמרא, נכון. אמר לי ברישה. התחלה רבי עקיבא אמר לרבי אליעזר את הסברה הזאת, שההבדל בין דברים שנעשים אחרי השחיטה לדברים שנעשים לפני השחיטה, כי אחרי שחיטה אתה כבר רואה שהקורבן הזה כשר, אז אתה יכול לעשות בו מלאכות. אבל לעומת זאת, לפני השחיטה, אולי הקורבן הזה יהיה בעל מום, ואז לא ניתנה שבת לדחות. אז אמר לו רבי אליעזר, כן, אבל אם כן גם שחיטה אל תשחט, כי אולי ימצא טרפה, אבל לשחוט אתה כן שוחט, אז אתה יכול גם לעשות את לחתוך את היבלת על סמך זה שמן הסתם הקורבן הזה הוא כן בסדר. אז אמר לי, אז רבי עקיבא אמר לו, אך דמה לי אם דחו, יש לי סברה אחרת להגיד לך. אחרי שהקורבן פסח הזה הוא קורבן כשר, שהוא אין לו מום, והוא כבר נמצא פה בעזרה, אפשר להקריב אותו, אז כזה קורבן ניתנה שבת להידחות, אז מכיוון שניתנה שבת להידחות לשחיטה, זריקת אדם והכל, הכתרת האימורים, אז גם התירו להוציא את המיחוי קרביו. אבל תתיר כזה סוג תלה, שבכלל לא ניתנה שבת להידחות אצלו, כי הוא בעל מום, אתה תתיר לעשות בו מלאכה? זה לא. לכן אומר רבי עקיבא, וככה גם אומר רבי יהושע, וככה גם אומרים כל החכמים, שדבר כזה, מלאכה כזאת, שהיה אפשר לעשות אותה מלפני שבת, ולא עשו אותה מלפני שבת, כמו לחתוך את היבלת וכדומה, מכשירים שאפשר לעשותה מלפני שבת, ולא עשו אותה מלפני שבת, אינם דוחים את השבת. ככה גם נפסק להלכה. ועד כאן דף סמך ח'.